כאן בהרצה עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
יהודה עדר, לילה טוב.
נהדר, לילה טוב.
מה העניינים?
חיים יפים ביותר.
איזה כיף שבאת.
כן, כיף להיות פה, אסף. אני שנים מקשיב לך כזה בשעות מוזרות, 6-8 בבוקר.
כן, פעם.
או עד 8-10.
פעם היה כאלה, פעם היה כאלה, 6-8 בבוקר, כן. מה, אתה חיית בוקר?
אני מאוד אוהב לקום בבוקר. זה לקח לי בערך 30 שנה להתרגל לזה. אבל עכשיו אני חיית בוקר נוראית. אני מזנק, קופץ על שני עיתונים שלי. בודק איפה כתוב, מה כתוב, למה, ו... אוהב את זה מאוד.
תגיד, חשבתי על זה בדרך לפה. מה אתה מחשיב כפסגת היצירה שלך?
זהו, התשובה הנכונה היא בית ספר רימון.
כן?
מפעל חיים. זו התשובה הנכונה, אבל אני אומר שתמיד אני חותם, בייחוד שאני צריך משהו במיוחד מאיזה מוסד סופר רשמי, דיברנו מקודם על המל"ג, הבט"ת, אז יהודה עדר, נשיא, פסיק, גיטריסט. או יותר נכון, יהודה עדר, גיטריסט, פסיק, נשיא. אני חושב שהגיטרה היא... מה שניגנתי בגיטרה זה, בסוף היום, זה הזהות האמיתית שלי.
זה יפה, כי אני שואל, אני איש פרקטי. אני שואל, כי אני אוהב בהתחלה, אם אני מביא אורח שהוא מוזיקאי, להשמיע איזה משהו על ההתחלה ש... שמייצג אותו. אז יש לי פה כל מיני אופציות. אז אמרתי לעצמי... אוקיי, איזה ליין גיטרה כזה שנפתח איתו שמזוהה איתך,
כן.
או פתאום מוצא את האלבום, סולו שלך,
נכון.
או להביא איזה משהו מהפקה שלך, אז לנוכח מה שאמרת, אני יכול לבחור, נכון?
יאללה, בשמחה. לא רע.
כן, כן, זה חולף. מחירי סוף העונה, התחנה האחרונה, התחנה של עונה. סוף עונת האהבה,
מה זה השיר הזה בשבילך?
כן, קודם כל הרבה פעמים זה נשמע עליי מוזר, אבל יש גם סוף עונת התפוזים, אני מנגן שם את הפתיחה הזאת, בדיוק, וגם את הפתיחה של נגיד ככה את רצית אותי, אתה זוכר את זה טרום פאדה, ואני תמיד קורא לי אותו דבר, אני בכלל לא מייחס את זה לעצמי, אני אומר וואלה זה נשמע טוב, נגיד אני עושה שמשמיעים את זה ברדיו, לוקח לפעמים 30 שניות להבין שבעצם אני מנגן את זה. וזה מסביר משהו על יוצר, שאתה יוצר משהו, השיר או היצירה שלך מתחילה ללכת את החיים של עצמה, ואתה לא אפילו זוכר מה עשית ומה... אני יכול עכשיו, אני עשיתי להיזכר...
טוב, אני אתן לך גיטרה, אתה תנגן את זה.
לגמרי.
אבל השיר הזה זה ממש... בוא, אם נצטרך לבחור את המנון הרוק'נ'רול העברי, זה שם.
נכון, קודם כל, יש פה איכון נורא יפה, שזה השיר היחידי בתמוז ששלום וארי זילבר, שלום חנוך וארי זילבר, שיתפו פעולה ביצירה. מאיר אריאל, גאון העולם, חברי הטוב, כתב את המילים.
זכר צדיק לברכה.
בדיוק, והוא כתב את המילים, זאת אומרת, יש פה איזה קומבינציה, ואנחנו הלכנו על זה באיזושהי צורה, בעצם השיר הוא קלט, לפני שלוי להב הגיע, ובעצם מה שנשאר זה איזשהו שלד שלו, וכשלוי להב הגיע בעצם כל הסאונד של הגיטרה, בכלל כל הסאונד של הגיטרה באלבום הזה, הוא השפע מאוד מהעבודה שעשיתי איתו באולפן. שזה משהו שאולי אנשים לא מבינים את זה, אבל העוצמה של הנגינה שלי מאוד מאוד דרך המגברים שהוא הגביר אותי שם באולפן.
לא, וגם קוטנר השתמש בדיוק בליין הזה, וגם בשם הזה, בסוף עונת התפוזים, כדי לתאר את תולדות הרוק הישראלי. על מה השיר?
סוף עונת התפוזים?
כן, בטקסט. מה זה בעצם? מה זה אומר סוף עונת התפוזים?
כן.
אתה יודע להסביר?
אני יכול להסביר.
פתאום מצאתי את עצמי מבין שכל השירים שאני הכי אוהב, אין לי מושג מה הם אומרים.
קודם כל, ככה הגעתי למאיר אריאל. אתה יודע שאת סוף עונת התפוזים והולך בטל, זה שני השירים שהוא כתב, מתוך שישה שירים יש שני טקסטים שלו, באלבום של השמונה שירים של תמוז. והכרתי את מאיר אריאל בעצם, שהייתי בקיבוץ גבע עם איתן גדרון, סתם בביקור אצל חברים, היה שם ספר של שירה, ובאמצע הספר של השירה, פתאום אני רואה את המילים של אגדת דשא. אני אומר, בוא נה, הבן אדם הזה הוא גאון. אני הולך למילים של הולך בטל, עצמאי בשטח, סוך אחד פתוח, סוך אחד בעין, קרוע, סוך אחד בעין. אני הולך לסוף עונת התפוזים. אני מתחיל, אני הולך לאלבום הראשון שלו. זה היה בתקופה שרק יצאנו אלבום אחד. בוא, הבן אדם הזה הוא גאון. ופתאום, אחרי שבוע, מתקשר לאמר הריאל שלא הכרתי אותו. הוא אומר, יהודה, בוא נעבוד ביחד. אז עכשיו, למה אני מספר את זה? כי אמר הריאל הבאת אותו לרימון לשיעור שלי. והוא ניסה לתרגם לתלמידים את טרמינל. וככה זה היה.
מה זה לתרגם?
להסביר להם מה זה השיר טרמינל. אז יש לו ככה, את השתחררתי, עכשיו הוא נותן ארבעה פירושים למילה, לשתי המילים, את השתחררתי. כמו שבפרשנות דתית. זה היה לפני החזרה בתשובה שלו.
הייתה חזרה בתשובה? אולי אני מקדים את המאוחר עם השאלה הזאת שלי, לא, אבל הייתה ממש חזרה בתשובה?
לא, הייתה התעמקות נורא גדולה בתנך, כמו שאני גם כאן הולך ללמוד באיזשהו מקום שנקרא אלמה, לתרבות יהודית, ואני לומד פעם בחודש כזה עם שם כל מיני מוזיקאים, שאני לא רוצה להזכיר את שמה, אבל נורא ידועים.
למה? כמעט? כי זה חש, כי זה זה?
לא, לא, אני יכול, אתה יודע מה, קובי עוז, שם טוב לב, יוני רכטר, יש שם פסיכולוגים, ויש שם ציירים, ציבי גבע. סתם, זה תרבות מדהימה. אני חושב שמר, קודם כל, הגיל הזה דרך התרבות. אני חושב שמר אריאל, בילדתי שלי, סדות גולדברג, שאני הפקתי, אז יש לו בחיים עובר שבוע, עוד מעט נרדם, זה הוא. לב נודד אל מבוע, אל כפרייך, אל שלחייך, פרדסים נרדים, המילים האלה זה כבר שיר השירים. זאת אומרת, מר אריאל חיפש את הדרך להגיד את שפת היומיום והקיבוץ שלו והצבא לתוך שיר השירים, בגלל שזה, הוא ראה בזה אוצר של שפה ושל חוכמה.
בביוגרפיה הפנטסטית שניסים קלדרון כתב עליו,
כן.
ירול אחד, הוא נובר בתלדות חייו של מאיר אריאל ומפרק הרבה מאוד מקורותיו, והוא אומר, דבר אחד לא הצלחתי להתעסק בו, לא נתנו לי נגישות, כן. לארכיון מאיר אריאל, אלמנתו, תרצה, והמשפחה לא נתנו לגשת, אני לא יודע להגיד מה היה יחסו לאלוהים ולדת אחרי כל מה שכתבתי.
כן, לא, אני חושב, היו לי המון שיחות איתו על הדבר הזה. בגדול, הוא היה אנרכיסט. זאת אומרת, נגיד במסע הבחירות,
מסע הבחירות של מאיר אריאל,
כן, ב-87, בדיוק.
שגם היית חלק ממנה.
דרך אגב, זה היה בדיוק השלב לפני האינתיפאדה הראשונה, זה היה באוקטובר 87, האינתיפאדה פרצה בדצמבר 87. אז עוד הופענו בשטחים, כאילו, וחצינו למשמרות דרך השטחים. אז מאיר כל הזמן דיבר על זה שהוא רוצה להקים את החצר של עצמו. הוא היה בן אדם נורא צנוע ואיגו טריפר בו זמנית, כמו כל אמן. אתה חייב להיות. כי תמיד טעיתי, וגם הייתה לו שפה וייחודיות, אני תמיד אומר שמאיר לא ידע לדבר נורמלי. אני אתן לך דוגמה, הופענו פסטיבל אוקו, וניתקו לנו את החשמל, כי עשינו רעש. אתה מכיר את מסע הבחירות?
כן.
אז הוא לא אומר, אלק, סחטק. לא, הוא אומר, למצער, ניתקו לנו את החשמל, כמו שאמר המשורר, מישהו הפסיק את הזרם בסעיף המרכזי. אמרתי לו, ככה אתה מתרגז? זאת אומרת, הייחודיות שלו, היא שגם הוא כל הזמן משורר. באמת, כאילו הוא בוער כמשורר, ואני חושב שזה משהו כל כך מיוחד, והעוצמה והאנרגיה הזאת פורצת היום עוד מעט 20 שנה למותו. זה נכון שקוטנר ואני, וכמובן המשפחה המדהימה של מאיר, הילדים ותרצה, אנחנו כל שנה עושים את הערבים האלה, שמעצימים אותו, אבל יש את מה להעצים.
לגמרי.
עכשיו, אם אנחנו חוזרים לסוף ענת התפוזים...
רגע, לא, יש לנו עוד תחנת ביניים אחת בדרך אחורה, שזה העת השתחררתי. מה הוא אומר על העת השתחררתי?
הוא אומר מלא דברים, אתה יודע, כי אצל מאיר... אני כבר לא זוכר, אני יכול להמציא, אבל הייתי השתחררתי, מובן השתחררתי מהצבא, מהכבלים, הייתי השתחררתי מינית, הייתי השתחררתי לכיוון הדת או לכיוון האנדת, זאת אומרת, הוא יכול על שתי מילים, עכשיו התלמידים שלי היו בכזה שוק, זה היה כשפתחנו בית הספר בשנות ה-80, הם לא הבינו מה נחת אליהם, לא ידעו מי זה, הם בקושי הכירו את השיר, אבל הוא נתן את ההרצאה שלו, אחרי זה הוא אמר לי, תגיד, עברתי? אני רוצה רק להגיד שאחרי ההסבר שלו כמובן הבינו אותו עוד פחות, שזה כאילו הגדולה שלו.
וסוף עונת התפוזים?
סוף עונת התפוזים, כשאני פגשתי את שלום, כשהצטרפתי ללקת תמוז, אז הוא אמר, אמרתי לו, אני מאוד אוהב את הדברים שאתה עושה, אז הוא אומר, כן, אני טוב, אבל יש אחד הרבה יותר טוב ממני. אני תמיד זוכר את השיחה הזאת, זה היה בשיקון דן, בבית של מאיר ישראל, עשינו שם חזרות, והייתי... נדהמתי, הבנתי שהוא אומר משהו שהוא מאוד חשוב לו. והוא אמר, מאיר אריאל. וכשנסעתי לארצות הברית ללמוד, הוא הפיק לו את האלבום הראשון שלו, שהוא אלבום נפלא.
שירי חג ומועד ונופל.
בדיוק. ובאמת, אתה יודע, בדיוק שמתי בפייסבוק שלי, דיברו על הקטע של ביבי בסוף שבוע, ביום שישי, והכותרת את שירי חג... הוא מועד ונופל, הם הוסיפו עוד וו אחד שלא הייתה...
זאת הכותרת בארץ, נכון.
בדיוק, הכותרת בארץ. זאת אומרת שהשפה של מאיר נכנסה כל כך עמוק, וזה נפלא, כי באמת זה בן אדם שעברנו דרך של 16 שנה ביחד, של שותפות גורל והופעות, לא הפסקנו לצחוק, זאת אומרת, תחשוב על הצמד הליצנים, אני ויהודה עדר ומאיר אריאל, נוסעים כל שבוע להופעת מילואים, כשאף חייל לא יודע מי אנחנו, ובטח לא מכירים את השירים. זה נכון שהם התנגדו ברדיו, אבל הקהל שפגשנו בהופעות מילואים האלה, לא יודע מי אנחנו, הם היו קמים, היו מדברים, והיינו ממשיכים את שלנו. נהננו נורא מהדבר הזה, נהננו מנסיעות, נהננו... אני אומר שנהניתי בעיקר בגלל שמאיר לא התפרסם עדיין. יש משהו נורא יפה במישהו שאתה נורא מאמין באמנות שלו, והוא לא התפרסם. אז אתה יודע, אתה חי איזה מציאות, ברגע שבן אדם מתפרסם, הכל משתנה.
אבל הוא כאילו אף פעם לא התפרסם. מה שהופתעתי, שוב אני חוזר למה שקלדרון כתב, אני הופתע, כי אני כשכבר באתי לעולם, כלומר, ולהכרה עם מוזיקה ישראלית, מאיר אריאל היה כבר איזה גאון, איש שנתפס כגאון, כאומן יוצר שאין עליו עוררין, ומה שקראת אצל קלדרון, שהוא חי באיזה מין תחושת תסכול כזאת, מאיזה משהו שכאילו לא קורה לו.
זה לא נכון.
אני שמח לשמוע.
זה ממש לא נכון. אני חייב להגיד לך שבתור אחד שבאמת חי מאיר, וגם אני מספר לילדים שלו, לי גם לצערי יצא להודיע לילדים שלו שאבא שלהם נפטר, הם שניהם היו בחול, את שניהם קיבלתי. זאת אומרת, הייתי מאוד מאוד קרוב לבן אדם הזה. הוא חי מדהים. היו לו מלא חברים, כל אחד היה בטוח שהוא החבר הכי טוב שלו. והמסיבות אצלו, והחיים, והיצירה שלו, אתה יודע, נכון, היה תסכול כלכלי, וכל פעם שתרצה, אתה אומרת לי, תעזור למאיר אריאל, אמרתי לה, אין בעיה, אני מסדר עכשיו, ברגע זה דואט עם אייל גולן, כי היה תקופה שהייתי גם נהל אמנותי בעד ארצי, ועבדתי עם אייל גולן. הוא ביקש שירים של שלמה ארצי, הבאתי לו איזה שיר, אני חושב, תחזרי או משהו כזה. והייתי אומר למאיר, תשמע, יש את הכדורים האלה שמשוטטים בחלל, והם קטנים נורא, והמשקל שלהם הוא מיליוני טונות, נכון? אני לא יודע, מין כדורים שחורים כאלה קטנים, אמרתי לו, אתה בדיוק כדור כזה, והדבר הכי גדול, אתה עושה מה שאתה רוצה. זה שאתה לא מצליח, גורם לך באמת לעשות את מה שאתה רוצה. אני מאמין בזה, בתור אחד שגם עבר המון בדברים, אתה יודע, רישומי פחם, זה אלבום שיצא בגלל שלא היה לו כסף של מנגנים. אז הוא מנגן עם איזה אקורדיוניסט שמדי פעם מאתר את זה. אני חושב דורון פיקר.
זה לא היה גם אידיאולוגיה?
זה ממש לא הייתה אידיאולוגיה. אתה יודע, זה בדיוק המקום שתראה, האלבומים של מאיר אותי הרגילים, היו עם מפיקים, היה שלום חנוך בראשון, אני הייתי בשני, אחרי זה אלונה טורל, אני ניגנתי בשלישי. אלבומים מרשימים מאוד מבחינה מוזיקלית. נכון. ממש עבדנו בזה. אבל במקום ש... שהוא רצה להוציא את רישומי פחם, זה נכון שהיו לו כל מיני רעיונות וזה, אבל זה, המקום שהוא רצה לממש את זה אחרי שעשינו מופע, אחרי מסע הבחירות, שמאוד מאוד נכשל, ומישהו הפסיד עליו המון כסף, וזה בעס אותו נורא, הוא לא...
כי מה הייתה המטרה? אתה אומר, זה נכשל, מה, מרל רצה לסחוף?
לא, לא בקהל, לא בקהל.
הוא רצה לסחוף אחריו, מה, אלפים ועשרות אלפים שיגיעו להופעות?
אני לא חושב, הוא רצה... הדבר שאני הכי זוכר ומה שהוא רצה זה שהחומרים שלו והשפה שלו והשירים שלו יגיעו לכל אחד. זאת אומרת שהיום, נגיד, אתה מסתכל על הערבים האלה שעשינו, כל דמות כמעט בישראל שר, אנחנו רוצים לעשות עוד פעם השנה, והראשון ברשימה שלי זה עומר אדם. כי אני יודע שאסף הטדגי, הוא גם אמר לי, הוא המעריץ מספר אחד של מאיר אריאל. אין, מאיר אריאל, מסע הבחירות, זה... והוא המנהל האמנותי שלו, של עומר אדם. אז זאת אומרת ש...
באמת... המטרה שלך זה להביא את עומר אדם למופע השנתי לזכר מאיר אריאל.
כן, שיש אחד השירים שלו. בטח יצא לשיר לא יכול להוריד ממך את העיניים. זה בדרך כלל השירים ש... כי זה, בוא נגיד, זה השיר הכי ידוע של מאיר אריאל היום, כמה זה נשמע מוזר. בצד שני, חייב לספר לך.
רגע, זה יקרה אבל?
אנחנו, כן, כן, עכשיו אנחנו בונים ערב כזה, צריך לצלצל למשפחת אריאל ולשאול אותה, אבל הכוונה שזה יקרה בעוד כמה חודשים.
זה יקרה עם עומר אדם, אני שואל, עומר אדם יביא נכונות?
כן? אני בטוח שזה יקרה. זאת אומרת, אם המנהל שלו כל כך מעריץ, אז הוא יגיד, אני חושב שהוא זורם. אני יצא לי להכיר אותו עכשיו דרך אשתי, ויופיע איתו בפסטיגל, ופעם ראשונה שראיתי מישהו משקיע את אשתי, בוויסקי, זה היה עומר אדם, וויסקי משובח, ומזמין את החבר לרקוד, הבן אדם, אחרי יום שלם שופעות בפסטיגל, מזיק את הנגן בחיפה, מזיק את הנגנים שלו לחיפה, אחרי שהם הופיעו 4 הופעות בפלייבקים, והם נגנים עוד 3-4 שעות, הוא באמת בן אדם שאוהב לשיר ולשמח את הסביעה, בגלל זה הוא עובד כל כך טוב. זה לא איזשהו פוזה שאחד, תנו לי רק לסיים ואני אלך לישון.
בוא נעשה רגע, נשמע בכל זאת משהו ממאיר, דיברנו כל כך הרבה.
יאללה, בשמחה, מה אנחנו שומעים?
מה שאתה בחרת.
שיר תת מודע זמני. רק רציתי להגיד שהשיר הזה, מאיר אריאל אמר ש... זה השיר עם השכבה הכי עמוקה שהוא כתב.
ומתנמנמת הדובה על בדן מלאה קליה או ארץ ארץ חבובה ומנסר גלגל ירח בין עננים הנה הוא בא מרחב קצר מהסתרע או ארץ ארץ עקובה ומשתלחות ריבו עיניים חייתו מדבר חייתו אדם ואין מותח קו ביניים ואין מבדיל בין דם לדם יורד הכוח אל העין למצוא מסתור, למצוא מלון והדובה עוצמת עין ומתהפכת בצפון פגש נשים בערב וריח תבשילים עולה מרפסת קיץ על חוד חרב לאור ירח הפנינה שחוד עולה מתוך ענן הכוחיה אולי מחר נדע לדעת אולי לדעת עוד נמות אולי מחר נזכה לגעת אל צווארך זה השמות וכהעלות של רקיע וכהידרש אל הכתובה נגמש עם בטן בלי קליע צמון עמוג הדובה לימדו לעמוד ואל תשחוק אולי מחר עוד ניפגש אם לא מחר אולי בשל
זה יופי אתה יודע, זה עיבוד שעבדתי עליו המון 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 בראש ובאולפן הוא היה מהיר ביותר הוא היה מהיר ביותר העיבוד של השיר הזה כי אתה יודע, שמת לי ויש פה כל מיני כלי הקשה ו... ונגינה של גיטרות ושל פסנתר ופתאום הופיע חצוצרה ופתאום יש סנר כמו במצעד צבאי ופתאום יש קונטרבאס שמנגן של אלי מגן ש... יש, זה שיר עם המון המון צבעים, ואני גאה בו מאוד, ממש.
והטקסט הזה, יש בו משהו...
כן, נכון.
רב שכבתי.
כן, הוא יכול להסביר את זה, אתה יודע, כאילו זה מתחיל בזה שה... אתה עושה את המילואים שלך, את החייל שעושה מילואים, והיה לו את הפחד התמידי שמאחורי הרוגע הזה שאתה ישן בשקי שינה אליהם, שאתה שחר מהיר ואתה בעצם מתגלה שפתאום תחטוף אותם מאיזשהו מקום. זה מתחיל עם הפחד הזה.
כן, כי שורת הפתיחה, עולה נגמש על קו רקיע.
בדיוק.
זה כאילו משהו, איזה מין טבע פלאי כזה.
נכון, זה מין איום כזה.
אבל זו הסכנה.
נכון. בדיוק.
תשמע, רועי שרון, שהוא עיתונאי בכיר בתאגיד השידור הציבורי, כותב לי, הוא מאזין לשיחה, והוא אומר לי, שאל אותו על הגיטרה שהוא מכר.
כן, לא, כשנסעתי ללמוד בברקלי, אז הייתה לי איזה גיטרה טלקאסטר, לא משמעותית, אבל הגיטרה של תמוז, הפנדר סטרטוקאסטר, שאני מנגן ביתה עד היום, אמרתי, טוב, אני נוסע לאמריקה, ויודע שמלא גיטרות כאלה. ולא ידעתי כמה אני טועה, הגעתי לניו יורק, לא מצאתי שום דבר שדומה. בקיצור, חזרתי לישראל, וקניתי גיטרה מדהימה מ-1957, שזה לא אומר לך כלום, אבל זה כאילו, זה כמו שאומרים, הוויסקי הכי טוב הוא מ-1880, אז זה. קניתי את הגיטרה, בלקת דודה ניגנתי בה, עם הרן ניגנתי בה, ואז יום אחד אני מגיע לרימון, במרחק של קילומטר, אני רואה מישהו מחזיק את הגיטרה שלי. ואני בא ואני אומר לו, ברגע זה אתה מחזיק את הגיטרה.
רגע, זה מתי כבר? זה באיזה שנה?
זה בשנות ה-88-9, באזור הזה.
כבר היה רימון וזה סטודנט?
אני זוכר שהסטודנט
זה היה... זה סטודנט שלך.
סטודנט שלי שלמד עם אביב גפן, גם היה חבר שלו ברימון. אביב היה אז בן 16, הוא היה איזה בן 20, הוא בא עם איזה קיבוץ בצפון, תוך כדי הזמן שלו ברימון, ואני כל פעם שאני רואה את עם הגיטרה, אני אומר לו, אני לא מבין מה אתה עושה עם הגיטרה שלי. אתה יודע, מה שנקרא לוחמה פסיכולוגית איטית. ועד יום אחד, אני קולט שהוא מתחיל לחזור בתשובה. הוא חוזר בתשובה, והוא חוזר בתשובה, ואני מניח לו, ואז פתאום, out of the blue, מתקשר אליי, הוא כבר דוס גמור בבני ברק, אומר, בוא, קח את הגיטרה שלך. ממש ככה. אולי בגלל המלחמה הפסיכולוגית שלי הוא חזר בתשובה. וזה מדי פעם הוא היה מתקשר אליו, שאל אותי על אביו, כי פתאום אביו נורא הצליח.
איזה סיפור.
אז ייתכן שהוא מדבר על זה.
הוא מדבר על זה.
הוא מדבר על זה, אז אני לא מבין איך הוא יודע, יש מתי מעט בעולם שיודעים על זה.
אז הסיפור מסתבר, מופיע בספרו של בועז כהן על תמוז.
סיפרתי לו. סיפרתי לו. נכון, נכון.
אז זו גם הגיטרה שאתה מגן עליה בדודה?
לא, בדודה... אני מנגן גיטרה שהיא מאותו סוג של פרנדר סטרטוקאסטר, אבל היא גיטרה ששווה המון, היא מ-1957. הגיטרה של תמוז זה גיטרה שקנית ב-1972, היא רק בת 45, ובעצם הגיטרה הזאת היא צוות הצליל שלי. מה שעשיתי בדודה, קניתי גיטרה שנחשבת כאילו לשנת הייצור הכי מושלמת של הוויסקי הזה, שנקרא פרנדר סטרטוקאסטר. וזאת הגיטרה שהייתה לי, עד שהחזרתי את הגיטרה הראשונה למקורות, אליי הביתה, ובאמת, אני, בעצם הגיטרה ה-57 נחה לה עכשיו באיזושהי פינה, ומחכה לה שאני אגאל אותה.
טוב, הזמן טוב לשמוע את הגיטרה של דודה, אני חושב.
יאללה, זה ה-57, וגם בחרת שיר שאני... מה זה התפלט? אני עומד לעשות איזושהי תוכנית של גיטריסטים, ואמרתי, את השיר הזה, כגיטריסט אני חייב להשמיע. אהבתי. איזה כיף.
שיר נהדר.
נכון.
אני, מה שמעניין אותי בדודה, הרבה דברים מעניין אותי בדודה, אבל יש בלהקה הזאת שני גיטריסטים,
נכון,
מעולים. אחד מהם נמצא איתנו כאן באולפן, והשני הוא דני סנדרסון.
נכון, אנחנו... שהיה מורה שלי.
רגע, אני רק אגיד, למי שמצטרף אלינו במקרה עכשיו, אנחנו עם יהודה עדר. אהלן יהודה.
אהלן, מה שלומך עצר?
טוב מאוד. אז, איך זה עובד? רגע, אוקיי. הוא היה מורה, יש איזו אגדה, כן. שאת יוסי מה נשמע, שזה...
נכון.
יוסי מה נשמע, זה קטע אינסטרומנטלי שכברת מהאלבום הראשון,
נכון, מסיפורי מאוד.
פוגי, זה נכתב כאיזה תרגיל בשבילך. נכון.
מה שהיה זה...
אתה החלפת את סנדרסון כגיטריסט מוביל של הקטנחה.
בדיוק, וזה קרה בגלל שהתגייסתי, זה קרה, התגייסתי לחיל מאוד קרבי, הייתי בטרנות שייטת, עשיתי את הטרנות הכי קשה בצבא, הייתי אמור להיות קצין בנחל המוצנח, שזה בני משקים ושייטת, אחרי 10 ימים התחלתי להקיא, בדקו, גילו צהבת, רמב״ם, הפרופיל יורד לחצי שנה, מה אתה עושה? אמרתי, נגן קצת גיטרה, אבל מהקיבוץ. אמרו, בדיוק הגיטריסט מחפש מחליף. באתי, אני רואה קבורה של קילרים. תחשוב בכדורסל שכולם עושים דנקין, ואני לא מצליח אפילו לדגדג את ה... אבל מה, אף אחד לא היה בנחל. וסנדרסון מגיע תורי, וזה אומר, איזה מוזיקה אתה אוהב? אני אומר לו, הנדריקס, קלפטון, זה אומר לי, התקבלת. אני אומר לו, לא, אבל יש לי משהו נגיד לך, אני לא יודע לנגן. הוא אומר, זה עליי, אמיתי, עליי. והוא לימד אותי את התפקידים שכבר היו, והתחלתי לבוא אליה פעם בשבוע הביתה וללמוד גיטרה.
וואו.
מה זה ללמוד גיטרה אצל דני? זה ג'ימי הנדריקס. תקליט שנקרא Band of Gypsies, וזה ללמוד קלפטון, וללמוד את כל הליינים של הביטלס וכאלה. והוא המם אותי ביכולות שלו ובכושר היצירתיות שלו. ובעצם... אוקיי, זה סיפור, אני עכשיו קפץ, אני קופץ על הקד תמוז.
לא, אבל רגע, אבל מה זה הסיפור עם הקטע הזה?
מה?
רגע.
נכון. הקטע הזה, יוסי מה נשמע, הוא קטע שבעצם הוא נולד, כי הוא התחיל עם תרגיל שהוא נתן לי, הוא הלתר את הדבר הזה, ובעצם אני ניגנתי את האקורדים והוא ניגן את המנגינה. התרגיל הזה הפך לאחד הדברים האהובים של כברת.
ממש, כן. ממש. אז רגע, אז, מה, זה תרגיל? זה כאילו משהו אמר לך, בוא נעבוד על זה ביחד?
זה תרגיל שהוא המציאה למקום, זה לא דברים שהוא הכין. היינו עובדים על דברים, והיופי של דני, גם כשהוא מלמד אותך, הוא מחבר שירים, הוא מחבר יצירות. זה בעצם כך אפשר להגדיר, בגלל זה הייתי כל כך דלוק על הבן אדם בחיים, לא ראיתי בן אדם שכל הזמן יוצר ומחפש אנשים נוספים ליצירה איתו. באמת, באחד הדברים המרגשים שראיתי אצל סנדרסון, הוא מספר שלא היו לו חברים שהוא הבן 12. למה? כל מי שבא אליי והיה צריך או לנגן איתו, או לכתוב איתו מחזה.
גדול.
וכולם רצו לשחק כדורגל, וידעו שזה בן אדם שאתה לא יכול לשחק איתו כדורגל, וזה כל כך... בגיל 12 זה מכה, בגיל 20 שפגשתי אותו... זה הייתה חוויה לחיים. לראות בן אדם שעם כזאת השראה כל הזמן.
ואז המורה לוקח את תלמידו להרפתקה הזאת שנקראת דודה.
בעצם מה שהיה, היה לה כתמוז, והוא בא להופעה שלנו בצוותא. דודה, סליחה, כברת הייתה בשנת 73, תמוז הייתה בשנת 76, 3 שנים אחרי, 75, 76, והוא היה בשוק. הוא היה בשוק. הוא בא אחרי הופעה, אמר, יהודה, אני מקנה בך. למה? אני שואל אותו, זה היה מורה שאני מעריץ, הוא אומר, רוק אנד רול. כאילו, לא היה בזה שום, אוקיי, נסעתי לבוסטון, למדתי מוזיקה, חזרתי, לא רציתי לחזור לשירים, ואז הוא מצטט ואומר, יהודה, בוא, אני חייב להקים את חלקת רוק אנד רול. אמרתי לו, דני, עזוב אותי. עברו חודש, חודשיים, למזלי, החבר הטוב הזה שכנע אותי לחזור לרוק אנד רול, וגידי, והוא, הקימו את הלהקה עם אלון נדה ודובי קיזנשטיין, ובעצם במשך 9 חודשים לא יצאנו מזה חדר באולפן הקלטה, באולפני טריטון, ויצרנו את הדבר המדהים הזה שנקרא דודה. כאשר אנחנו אסור לנו לעשות שום דבר שהוא מצחיק. אפילו השירים עצמם יחסית הם רציניים.
ממש.
דרך אגב, תמיד השירים של דני הם רציניים. אם אתה מוריד את הביצוע שלו, יש לו חבר נורא טוב שצמצם את הטקסטים שלו למילה אחת, והיא החמצה. זה נורא מעניין, שבכל שיר המוטיב על שקיים שם זה סוג של החמצה. אתה יודע, לידיה לוהטת, אז הוא רוצה אותה והיא חולפת על פניו. כאילו, יש לו את הדבר הזה. בקיצור, ובעצם מה שקרה בהופעות שלנו...
ונשר בכלל, זה שיר ש...
וואו. וואו, זה פשוט, שמעתי את זה לפני, לקראת התוכנית, אז חשבתי איזה שיר של דודה, או לקראת הקטע גם שלה, אני צריך עכשיו לנגן כל מיני דברים מדודה, ונשר כל כך מפתיע ומרשים.
אני פעם ראיינתי את סנדרסון וגידי גוב לרגל, יצא האלבום הזה של דודה
באיזה 30 שנה.
מערז חדש או משהו כזה, וסנדרסון אמר שם בתוכנית, חשבנו שהשיר הזה יהיה להיט, וינגנו אותו מלא ברדיו, אבל זה איזה 7 דקות, טרק של 7 דקות, שמעת אותו, השמעת אותו ברדיו, נגמר היום, לא השמיעו אותו ברדיו,
לא השמיעו, השמיעו דווקא 1000 כבאים, שיש סיפור מעניין שהוא נולד על הבמה, הוא לא היה באלבום.
כשאמרתם לעצמכם, אנחנו צריכים להיט, בואו ניצור להיט.
אז לא, זה, כאילו עלינו על הבמה, ודן התחיל 1000 כבאים, וגידי אמר מספריים, ואני עשיתי את מגיע, לא מגיע, זה היה קובינציה שעשינו על הבמה, אבל מה שרציתי להגיד לך, שזה משהו ש... אולי אתה מכיר בתור איש תקשורת, דני וגידי היו נורא מצחיקים בכברת, היו נורא מצחיקים בגזוז, וגידי שיחק כבר בזהו זה, שהיה שוס היסטרי, ופתאום אנחנו באים ודופקים להם בראש רוק'נ'רול. הדבר הכי עצוב היה שהצופים שלנו, אני זוכר בקולנוע שביט, רמת גן, יום שישי, והם ביקשו את הקשר בחזרה. עבדתם אלינו, כי דני וגידי זה מצחיק. ו... אנחנו ניסינו להתאמץ עוד צעד ולראות שאנחנו כאילו לקט רוקנרול רצינית. הקהל לא קיבל את זה בכלל, הקהל פשוט היה בשוק, שגם לא עוד דברי קישור ולא כלום, ולאט לאט, פתאום גידי היה מדבר יותר, היה לו איזה שיר כזה מעיל, שהוא פותח את המעיל כמו פלאשר כזה. ובעצם...
מי זה? אחד מהם גם סיפר שהיו באחת הופעות, באו לקדמת הבמה מישהו מהקהל וביקש להנמיך.
נכון.
אם אפשר להנמיך בבקשה את הווליום, כי זה נורא מרעיש.
ולהגיד לך משהו, הקהל צדק. בגלל שבמקצוע הזה, אתה לא יכול לעשות מהפך כזה, אלא אם כן אתה מוכן עכשיו במשך 10 שנים. תראה, אני יכול לדבר איתך עוד מישהי, שעוברת תהליך כזה, ואני לא רוצה לשפוט אותה אם זה טוב או לא, אבל זאת נינת, שהתפרסמה בים של דמעות, שהוא שיר מזרחי, שהיא שרה כמו זמרת, ועכשיו היא כאילו בעולם של הרוק'נ'רול, והקהל זוכר לה את ים של דמעות. הייתי בהופעה שלה, באוזן בר, שזה מקום, אתה יודע, שהוא ללהקות אינדי, והיא עשתה את כל השירים שלה, וכאילו הקהל היה כאילו מבסוט, ואז הגיע ים של דמעות, והייתה היסטריה, זאת אומרת ש... מה שאתה עושה זה מה שאתה, אתה צריך להבין את זה, אתה לא יכול למחוק את מה שעשית, זה נכון בפוליטיקה, זה נכון בטח באמנות ומוזיקה, אתה לא יכול להגיד לקהל, תשכחו מזה שפעם הצחקתי אתכם, עכשיו אני רציני. היה תמוז ודודה וכל זה, אז בשלב מסוים הפכתי כאילו לאיש חשוב בתעשיית המוזיקה, במובן שפתאום קיבלתי ג'וב בעד ארצי, להיות מנהל אמנותי, והייתי יועץ של הליקון, היה לי מין עמדה כזאת שעוזרת לאמנים, אני מקווה שעזרתי להם. וגם עבדתי עם הרבה מאוד אמנים על השירים שלהם, יש לי אלפי סיפורים על מילים ששיניתי, פזמונים שהוספתי לעברי לידר, לדנה ברגר, לשירים שאתה נורא מכיר. אבל עם דני סנדרסון, רציתי לספר סיפור שהוא, למרות החברות שלנו, הוא גם היה מתייעץ בי בצורה מקצועית, קורא לי לאולפן שלו ומשמיע לי אלבום, ואומר, מה אתה אומר? ואחד מהם היה שהוא ישמע לי את זה הכל בשבילך. לא, הוא ישמע לי את האלבום, והיה אמרתי, ויש לך עוד שיר? הוא אומר, יש לי עוד שיר, אבל הוא לא ייכנס. הוא ילדותי, חברת התקליטים לא אהבת אותו, והוא ישמע לי את זה הכל בשבילך, והם פשוט זלגו לי דמעות. ולשיקרתי נורא טוב, אותו ואת נעמי, וזה פשוט החיים שלהם. הם בני לחרמון, כאילו כל ה...
הבחור החולמני שמבטיח הבטחות, ושואף לכל מיני פנטזיות, מול האישה הריאליסטית שרגליה נטועות על הקרקע.
משהו שהם כל כך דיבר אליי, והוא ראה את זה, והוא התרגש מזה, ומחליטו להכניס את זה. אבל רציתי לספר לך על הלא נודע, שאולי זה אחד השירים הכי מושמעים שלו, ש... עבדתי איתו לאלבום הזה, שאני חושב שבסוף הוא נקרא אפילו הלא נודע.
שנת 98.
בדיוק, וזה סיפור שבדיוק סיפר הבסיסט, אריה ווניץ, הוא הזכיר לי מה היה. אני באתי אליהם, והם שמעו לי כל מיני שירים, ואמרתי, אוקיי, הלא נודע, זה אומר, יודה, לא נודע, זה לא שיר טוב, דני. אני אמר לו, בוא נעשה דבר כזה. אני אעבוד על הלא נודע, אתם תעבדו על היתר. אני אעזור בעיבוד של הדבר הזה. ואמרתי לו עוד דבר, ידעתי שדני כותב טוב מאוד לאנשים יותר בכוורת, הוא כתב שירים לזמרים מדהימים כמו אפרים שמיר וגידי גוב, ובגזוז הוא המשיך עם מזי כהן וגידי גוב. אמרתי לו שאם רוצים ממש להצליח, אני חושב שהוא צריך לעזר בעוד זמרים. והוא הקשיב, ואמרתי לו, אתה יודע מה, אם היינו הולכים על המודל של החלונות הגבוהים, שני גברים ואישה, ואז הוא הביא את כפיר מלאי, שמאז מלווה אותו שנים, ייתכן שאפילו שהוא היה בלקה, אני לא זוכר בדיוק, ואמרתי לו, בוא נוסיף בחורה. והוא הוסיף מישהי שאני לא זוכר את שמה היום, אני לא רוצה סתם להטות, והם התחילו חזרות, כשבעצם שלושתם שרים את השירים. הם יצרו, במקום שיש סולן, ופתאום הנגנים טענו, זה נשמע מופרך מה שאני אומר, אבל תאמיני זה נכון, שלא מוכנים שאישה תהיה איתם בחדר. חד משמעית, זאת אומרת שזה לא אנטי רוק אנד רול. כאילו, אני גבר גבר, רוצה להתנהל חופשי, רוצה לעשות מה שהוא רוצה, כאילו, יש משהו מקביל.
וואו, זה נשמע...
נכון, זה נשמע מטורף.
מעידן אחר.
תקשיב, זה היה...
וגם תודה.
בסוף, בשנות, מתי את זה אתה היה? לא, לא נדע.
סוף שנות ה-90.
אוקיי.
לא, זה לא, נשמע מה... ממאה אחרת, וגם לא האנשים האלה, ליברלים ו...
בדיוק, זה נשמע דמיוני, ודני מספר לי את זה, אני אומר, דני, תשים עליהם זה, מי יהיה בכלל? הוא אומר, לא, 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 הם אנשים, אני מחובר עליהם זה. בקיצור, נשאר כפיר בן לייש. אבל מה דני הגאון הזה עשה? הוא השתמש בהצעה שלי. והולכים עליו לא נודע, כפיר בן לייש בעצם שר את השיר, אם תקשיב לו, ודני סנדסון מכפיל אותו.
יאללה.
זאת אומרת, זה כפיר בן לייש עם תבלין דני סנדסון. יש שם שני זמרים ששרים כל הזמן, מקבלים את הקול העווה של כפיר בן לייש, ומקבלים את, את הסאונד ואת ההבאה של דני סנדסון, אבל עם בשר של עוד זמר. ואני נזכר בזה בגלל שזה שיר שעבדנו בו נורא נורא קשה. היום לדעתי הוא אחד משלושת השירים הכי מושמעים של דני. אז... אם אתה רוצה לשמיע אותו, אז תקשיבו לשירה, אתה תראה שהשירה היא שני אנשים.
זה טוב או רע, שם בלא נודע.
אני לא יודע איך, אבל יש לי כל מיני פתיחות שהן נורא זכורות. המנדולינה בשיר הריאות. וגם, כאילו, אז אפילו מצולם במקרה ש... הזמן מסך הכי ארוך שאי פעם היה לי. אחר כך בסוף עונת התפוזים, וכאילו, בתמוז שיש הרבה, הרבה מאוד גיטרות. עכשיו בייחוד שעשינו, אז פתאום הבנתי שבעצם יש לי המון עבודה בערב הזה, ולנגן טוב, כי המון מהשירים בעצם מבוססים לתפקידי גיטרה שלי, שזה דברים שעבדנו עליהם הרבה מאוד שעות.
מישהו כתב לי תוך כדי שידור, מישהו כתב לי בטוויטר, האיחוד של תמוז הייתה ההופעה הישראלית הטובה ביותר שראיתי, עדר היה ענק.
זה כיף.
תשאל, למה התאחדו ולמה לא התאחדו שוב?
אז זהו, אני רוצה להגיד לבחור המדהים שכתב את מה שהוא כתב, וקודם כל להודות לו.
צחי.
לצחי, אני רוצה להגיד לו שבעצם, בתור אחד שיודע טוב מאוד מה קורה עם כל אחד מחברי להקת תמוז, אני מודה לאלוהים, שהופענו בערב הזה, כי כמעט בוטלה ההופעה הזאת. זאת אומרת, זה נשמע דמיוני מה שאני אומר, אבל אתה צריך להבין שמאז קיבלנו הצעות מטורפות של כל הזמן, דרך אגב, בייחוד ה-70 שנה של ישראל, אז ערב הלהקות הכי ידועות, שתמוז היא הדובדבן. אני חושב שבדיעבד, האלבום שעשינו וההופעה הזאת שעשינו, אתה זוכר כמה חודשים לפני זה עשינו לכבוד ההשקה של האלבום שלי, עולה ירח בזאפ ההופעה ל-300 איש. יש משהו בקבוצה שלנו שהיא כל כך מופעת. באמת, זה לא רק מישהו אחד, כל זמן שסיפורים על זה מישהו, וגם בספר של בועז, אז אני לא יודע כמה מבינים מה שקורה, אבל בסך הכל התרכובת הזאת לא עובדת. חוץ ממוזיקה. ואני רוצה להגיד לך ולצחי הזה, שבחזרות שעשינו למופע הגדול הזה, בדרך כלל להקה שהיא נפגשת, מה שלומך, מה אתה עושה, מדברים פוליטיקה. אצלנו חזרה מתחילה ב-4, כי שלום מתעורר מאוחר. אני אומנם מקשיב לחדשות של 6, והייתי שומע אותך הרבה אסף, אבל אוקיי, והלהקה הזאת עובדת מ-4 אחרי צהריים עד 11 בלילה. והיא לא קמה מהכיסא. זאת אומרת, יש לנו איזושהי משמעת עבודה מוזיקלית מטורפת. במוזיקה אנחנו מתקשרים את זה, מדהים. נגמר שיר, אף אחד לא אומר שלום. הולכים הביתה, לא אומרים שלום. יש איזה קשר, גם כשנסענו בהופעות בשנות ה-70, זה לקה שרק שתקה. זה לקה שלא דיברה. עכשיו,
איך אתה מסתיר את זה?
זה כמו, אתה יודע מה, זה כמו שאתה רואה בן אדם שהוא מגמגם, נראה בדיוק ראיתי, וכשהוא שר הוא...
כן.
אז... אנחנו מגמגמים לחלוטין בחיים, אנחנו נכנסים לפלונטרים בלתי אפשריים, אבל הבמה יוצאת עוצמה שלא תאמין.
אבל...
זה הדבר שכואב לי.
את ההרמוניה אני מבין, כי ההרמוניות מוזיקליות היו להרבה הרכבים. מוצחים יותר, מוצחים פחות.
נכון.
אבל מה זה השתיקות האלה? מה זה? זה איבה? מה זה?
אני לא יכול להסביר את זה. זה... ככל שהקשר המוזיקלי שלנו יותר מדהים, והתוצר שאנחנו רוצים יותר, כי אתה יודע, אחד הדברים שאני חששתי, שאין לנו את זה בעצם. זאת אומרת, אין לנו את זה בשנות ה-70. אמנם, אני באתי ואמרתי, התאחד מאוד, שנעשה את ההופעה הזאת, ובמקום שהוא יגיד שזו ההופעה הכי טובה, יגידו, הם היו טובים ב-70's. אני כל הזמן לקחתי את זה בחשבון, תחשוב, המון דברים שהדליקו אותך, אתה שומע אתם בדיעבד, אתה אומר, לא מדליק
נכון,
אותי יותר.
נכון, מה חשבתי לעצמי, שאהבתי את זה פעם, נכון?
אשכרה. אתה יודע מה, זה קורה לי דברים שממש אהבתי והרצים, אני אומר, מה?
נכון.
למה? ויש כמה דברים שלא השתנו במשך כל החיים שלי, ובקיצור, הגענו להופעה הזאת, וזה עבד מדהים, אבל אני רוצה לספר לך סיפור, שרק שתבין, שאיתן גדרון ומר ישראל, כל כך התבאסו בהופעה, שהם ירדו לחדרי הלבשה, אני במקומם ירדתי והלכתי לקהל. איך היינו? פשוט הלכתי ודיברתי עם הקהל, כי הבנתי שיש פה משהו שהוא לא יחזור על עצמו.
אבל למה הם, לא הבנתי, למה הם התבאסו?
הם היו בטוחים שזו הופעה.
באמת?
הכי מביכה, מביישת שאי פעם הייתה. ולמה אני מספר את זה? כי אחרי שבוע הם שלחו אס-אמס לכל הלהקה שהם מתנצלים. הם ממש ישבו בחדר הלבשה ובחו. במובן של זה, אז... ואיך... אנחנו החמצנו את ההזדמנות שהייתה לנו, והתחושה שלי שהייתה לי הופעה, ולהלקה הופעה מצוינת. התבלבלנו, אבל אתה יודע, לא ניגענו 40 שנה. היו טעויות בדרך, אז מה? אתה יודע, גם הקהל שמע את הטעויות. כי הקהל, עשינו את הפעם גרסאות שהן בדיוק כמו אלבום. לא עשינו לעצמנו הנחות, לא עשינו גרסאות כיסוי לעצמנו. ו...
אבל רגע, מה אמרת שהיא...
יותר מזה, אני אגיד לך, יש קטע שצולם, והוא גם נמצא בפייסבוק שלי, שרואים אותנו נורא מחייכים, משתחווים לקהל. אני רוצה להגיד לך, נגמרה הופעה, כל החבר'ה ברחו. ברחו! אבל אני רץ, אמרתי, עכשיו אתם חוזרים איתי, ואנחנו משתחווים לקהל. ועשינו את זה. והתמונה הזאת של חמישתנו מחובקים נראית מדהימה, אבל זה לא, היא לא מתארת את הכאוס ש... שהיה כל הזמן מאחורי הקלעים.
אבל מה זה הכאוס? ואת אומרת, זה כמעט גם בוטל ברגע האחרון. זה, מה?
נכון.
כי מה קרה?
זה לא משנה, הפרטים לא משנה, אני גם לא רוצה לספר אותם, כי הם לא רלוונטיים. יש משהו בתרכובת הזאת.
שלא עובד.
עובד מדהים במוזיקה.
מוזיקה אנושית לא עובד.
הוא לא עובד, אבל ברמות שאתה לא יכול להאמין. וגם תחשוב, אנחנו כבר אנשים עם נכדים. אריאל, אני חושב שהוא בן 73, 4, שלום, חצת ה-70. אתה יודע, בכל זאת, אתה יודע, אין סגירת מעגל, זה כל הזמן האין סוף של זה לא, זה לא עובד ביחסים, זה לא עובד ביחסים. עכשיו, ומה הקנאה שלי? אני רואה את כל הלהקות מסביבי כמו טיסלם, וכמו כברת, ומוניקה סקס, ואיפה הילד? הם ממש חיים מזה טוב, אתה יודע. אני תמיד הייתי אומר לחבר'ה, היה לי משפט כמו שהייתי אומר, מה אכפת לכם? שעתיים תבלעו את הדג מלוח הזה, ונופע, וניקח את מה ש... אנחנו כבר עומדים למות. ואנחנו אומרים בסדר, ועוד פעם נכנסים לפלונטרים האלה, ואני אגיד לך יותר, גם כל מי שנמצא באזור אוכל אותה בענק.
אבל תן לי משהו, על מה זה, על מה... הרי אנשים מבוגרים, אתה אומר, כל אחד מצא כבר את מקומו, אריאל זילבר הוא אריאל זילבר, ושלום חנוך הוא שלום חנוך.
הם ענקים.
ומאיר, כל אחד הוא זה.
ואיתן זה חברי הטוב לאורך כל השנים, אתה יודע, מילה קטנחל, תמוז, ברקלי.
כשאתה מדבר על בני נוער, חבר'ה צעירים, שכל אחד צריך להוכיח את עצמו, אז תן לי את ה... מה יש שם ש...
תשמע, אני אתן לך סתם איזה סיפור שהוא כל כך מטומטם, בגלל זה אני לא רוצה לספר. אנחנו החלטנו שאנחנו לא מתאמים את המופע. למה? אני לא יודע. אני לא יודע. זאת אומרת, אנחנו החלטנו שלא יהיה תיעוד של הדבר הזה. שזה דבר הכי לא מתקבל על הדעת בגילנו. שאתה לא מתעד את זה, אפילו לטובת הנכדים. אתה יודע. דרך אגב, הנכדים שלו היו בהופעה, זה בסדר. ו... באחת החזרות שלנו, ממש לפני שעמד לך, בגלל זה כמעט הכל התבטל, באחת החזרות שלנו, מגיע פתאום צוות צילום. עכשיו, כולנו חשבנו שזה צוות שמצלם סטילס. כי הם, היה להם מצלמה, אתה יודע שהיו מצלמות שאתה לא רואה את ההבדל. ותוך כדי זה, מתגלה לי שזה, הם באים ומצלמים סרט, וידאו, ואני בא ואני לוקח את הבן אדם, אני אומר לו, תקשיב, אתה הולך לבור בו בחוויה שאתה לא מאמין. אומר לי, על מה אתה מדבר? אמרתי לו, אם אתה לא לוקח את המצלמות שלך ובורח לי פה, ואתה לא יודע מה היה שם. אתה פשוט לא מבין, היה לנו אמור להיות באותו יום רעיון עם ערוץ 2 וידיעות אחרונות, הכל בוטל. הכל בוטל. אחד הבעיות שהיה למלא את המקום הזה של 20,000 איש, זה שכל פרומו שהיה לנו, ביטלנו אותו. בגלל...
מדהים.
עכשיו, הסיפורים האלה הובילו לפיצוצים, שאתה לא יכול להאמין, הרי אתה לא מאמין שאתה נכנס לסרט הזה, זה לא שייך לחיים של אף אחד מאיתנו, כל אחד בעצמו חי יפה ומסודר ורגוע, אבל איכשהו הקבוצה הזאת מביאה לסף ריגוש, אבל מצד שני, שהחבר שלך, לא יודע, מי שכתב לך אס-אמס, אומר, ההופעה הכי טובה, אז כנראה שזה, זאת התרכובת. הרגש הבלתי אפשרי הזה שקורה ביום יום שלנו, לעומת כשאנחנו עונים על הבמה שזה כל כך טוב, לך תסביר את זה. לך תסביר, זה אותם שירים ששלום שר בהופעות שלו, ואריאל שר בהופעות שלו, ובתרכובת הזו זה נשמע כל כך טוב.
אז לא תהיה עוד הופעה.
אין מצב שתהיה עוד הופעה. לא יכולה להיות עוד הופעה, תסמוך עליי. זה כאילו, אתה מאמין בביאת המשיח?
אני לא.
אוקיי, אז זה באותה רמה. תמוז וביאת המשיח, זה אותו סיכוי.
טוב, בוא נדבר קצת על הדור הצעיר.
קדימה.
אתה מגדל דור צעיר בבית, כלומר כן. גידלת, אני מניח שעכשיו הוא חי בבתים אחרים.
כן, הוא הפך אותי לסבא, אלון. יש לי שני ילדים, הוא גר עם שנים, זוגתו בקיבוץ אמיר, היית שם ליד קירת שמונה.
זה חדש יחסית, המעבר שלו צפונה, לא?
נכון, זה שנה שנייה שהוא שם, אבל הם מאוד אוהבים את זה. זה גורם לו לנסוע לפגישות של רבע שעה בתל אביב, שעתיים וחצי לכל צד, אבל זה מה שהוא בחר. הוא אוהב את ה... יש שם משהו שהוא... והוא פורה, הוא עכשיו לקראת סיום האלבום השביעי שלו.
זה מדהים. זה מדהים הקצב הזה.
נכון, וגם הוא כתב...
הבחור בן מה?
אופרת רוק.
34. הבחור בן 34, הוציא שבעה אלבום, הוציא את אלבומו השביעי.
עכשיו הוא עובד על השביעי, ו... אבל הדבר המדהים הנוסף שהוא עושה, הוא יחד עם אשתו, עם זוגתו, הם כותבים אופרת רוק, שיש לה כבר תאריך, ב-14 לשישי, במשכן האופרה, אם תזמור את המהפכה עכשיו, אתה יודע, שאתה כותב אופרת רוק, זה לחבר את השירים לליברטו, לסיפור. וזה דבר שהוא חיפש המון זמן, כאילו איך לחבר, בדרך כלל אתה כותב שיר, שכל שיר הוא סיפור בפני עצמו. ומתוך כל אוסף של השירים האלה, לחבר את זה ל... אז עכשיו הם עושים להוק לדבר הזה שהם כתבו. וזה מדהים שהוא הולך את זה. והשירים, מה ששמעתי, הם פשוט שירים נפלאים.
מה בחרת אז לשמוע פה?
אני נורא אוהב מה שנקרא רנדי ניומן. הוא אמן שאני הכי אוהב מהלא מוכרים. ואלון שמן המון המון רנדי ניומן. תחשוב... כאילו, מוטל שם באוטו, והוא נוסע איתי שעות לגליל, אני גם בא מהגליל, במקור, וביקור אצל ההורים, ושומע המון רנדי ניומן, וזה דבק פה, ונורא יפה לשמוע את השיר הזה, שהוא כמו רנדי ניומן ישראלי. זה נורא יפה לשמוע את הדבר הזה, רנדי ניומן, אבל בעברית, וזה, השיר הזה נקרא...
השלב הבא.
השלב הבא. בכלל, אני זוכר ששמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, לא יודע למה, שמעתי את השיר, וכל שורה שהייתה, קטעתי במחשב את המילים. היה משהו שהוא הפנית אותי במילים של השיר. לא יודע איך להסביר את זה, אבל הוא שיר ש... כל פעם שאני שומע אותו, הוא תופס אותי בזה שהוא שואב אותי.
Cafe. לשלב הבא.
יפהפה.
כיף.
באמת גם מאוד רנדי ניומני.
מאוד. אתה אוהב את רנדי ניומן?
אני בסדר איתו. אני בסדר איתו.
אני חושב ש... זה כאילו עולם שפעם שהוא תופס אותך ואתה צולל שם, אז הוא נורא נורא מיוחד.
איך אבא מתייחס לבן... אבא מוזיקאי מתייחס לבן מוזיקאי?
הכי טבעי בעולם, זאת אומרת, זה תמיד היה שם, אלון הכריח אותי לנגן לו גיטרה, בגיל 3 הוא כבר צרח שירים, ותמיד עם דברים כמו חיים קשים, זאת אומרת, היו לו טקסטים כאלה שם, ויש לו מלא שירים שהוא היה כותב בתור ילד, קניתי לו, קנינו לו איזשהו פצנתר קטן, אחרי זה קאסיו, הוא הוציא שני אלבומי קאסיו, עם הקאסיו שהוא נגן כשהוא היה ילד. הוא תמיד כתב שירים. זה לא משהו שהוא התאמץ לעשות, זה כאילו היה מקום ש... תמיד זה עבד שם. אז הוא היה בכל ההופעות שלי. הוא נולד ב-83, אז הוא ראה איחודים שלי, הוא היה בחזרות, הייתי לוקח אותו לחזרות, גם אותו וגם את נדב, את הילד שהיום בן 26 לומד ברימון. אז זה נורא נורא טבעי, כמובן ש... זה קטע, כי שנים לא רציתי לבוא לראות את ההופעות שלו, הם עצבנו אותי, זה לא היה מספיק טוב, וכשזה הפך להיות טוב, הוא ביקש שאני לא אגיע יותר להופעות.
של אלון.
כן, של אלון, אתה יודע, בגיל, אלון כל השנים מופיע. היו לוקחים את הוא והחברים שלו בגיל 15 את ברבי, והם מופיעים שם, אתה יודע.
זה הרגיז אותך.
עצבן אותי, לא, ואז שזה כבר נעשה ממש טוב, הוא מצטע ואומר לי, היום אתה לא בא. אני אומר לו, למה? הוא אומר, ככה. זהו.
ולמה?
כי אני מבין אותו בגלל שהוא... תראה, יש דבר בפסיכולוגיה שנקרא המעורב האנונימי, זה הקהל. אתה לא רוצה ש... אתה יודע מה אני אספר לך? כי אנחנו בסיפורים. חווה אלברשטיין, שהיא האלילה הזמרת האולטימטיבית, בדיוק היינו בילינו עכשיו שלשום ביחד הרבה שעות וצחקנו, גם הפקתי אותה בשנת 85, אבל היא הזמינה אותי להופעה שלה. אני לא רציתי לבוא, אני מאוד אוהב אותה, אבל ראיתי אותה, היא אמרה, לא, אתה חייב לבוא, זה הכל נשמע אחרת. אוקיי, אז אני במוזיאון תל אביב, אחרי שני שירים אני קולט שמשהו לא בסדר, היא מתבלבלת במילים, היא אומרת, אוי, לא קרה לי אף פעם. עוד שני שירים, אותו דבר, בשיר השביעי, יוצאת מהבמה, אני רואה את המתעצבנת שם על מישהי בחוץ, והקהל לא מבין מה קורה. ואני אומר למי שבא איתי, אני חושב שהיא נחצה מזה שאני פה. אז כמובן שזאת שישבה איתי, אמרה, אתה מגלומן, זאת חווה אלברשטיין, מי אתה בכלל? בקיצור, אני בא לחדר על בשעה אחרי ההופעה, היא אומרת, הרסת לי את ההופעה. אמר לה, מה? היא אומרת, מה שקורה... עכשיו אני חוזר לאלון, שיש מישהו שאתה מכיר, קורה לך משהו בלתי צפוי, נגיד, בוא נגיד ששכחת משפט, אז זניח, אז שכחתי, אבל אם יש שם מישהו שאתה מכיר והוא רואה את זה, אתה מתחיל להיכנס לסרטים. ותמיד אלון ירגיש יותר נוח להופיע כשהמשפחה שלו והחברים שלו לא באזור. שאתה לא מכיר אף אחד, לוקח הרבה שנים להשתחרר, ועובדה שחווה שהיא מלכת ההופעות, יש משהו שמצד אחד אתה רוצה שמישהו יבוא לראות אותך, מצד שני בעצם הוא... אתה נכנס לאיזשהו לחץ בגלל שהוא נמצא שם באולם. אז אני חושב שאלון גם הוא אומר לי, הוא עושה המון הופעות רק עם גיטר או פסנתר, הוא נהנה כשאין אף אחד שהוא מכיר, שזה קהל אנונימי. זה החיים. כן.
לא עובד, באמת. כל כך הרבה אלבומים, כל כך צעיר. בוא נדבר על אבא שלו רגע.
בדיוק, אוקיי.
מה פתאום אדם... היית שם כל הזמן הרי. היית באמת בכל הצמתים, היית מעורב באלבומי המופת, באמת, היית חתום כמפיק, כגיטריסט. פתאום קם אדם...
ומוציא שירים.
ומחליט שהוא עם והולך על סולו.
נכון. קודם כל, זה לא משהו שאני יכול להצביע למה זה, אני יכול לשים מלא תיאוריות, אתה יודע, כל אחד דבר טיפול, ולמה הבן אדם עוזר לכולם ומוציא את העוצמה שלו דרך הרבה מאוד אנשים, ולא בא פשוט ושר את השירים שלו. אני קודם כל, אני חושב שהמצב הטבעי שלי היה גיטריסט, עד היום זה היה המצב הטבעי שלי. אבל זה משהו באישיות שלי שהייתי צריך להגיע לשנת 2007, ובעזרתו של חמי רודנר, וכמובן השותף שלי שנקרא הרי ליפשיץ, שהוא שותף שלי גם לרימון וגם להלחנת השירים, אבל חמי, זה קרה אחרי ש... זה סיפור מצחיק, אבל זה מלמד, שהוא היה אמן שלי ביד ארצי, ואמרתי לו, רגע, אבל עשיתי לך את זה פה ופה, וזה לא בדיוק כתוב. אז הוא אומר, יהודה, אתה מוכן לעזוב אותי ולמצוא לעצמך חיים? אמרתי לו, כן, אתה מוכן אבל לעזור לעכשיו? הוא היה בשוק, כי אני הייתי הדמות האב בסיפור. אבל ידעתי שחמי הוא בן אדם נורא מעשי, ובעצם... מרגע שאמרתי לו, בוא תצטרף ותעזור לי לעשות אלבום, הוא לא עזב אותי, הוא לא הרפא. והוא גרם לדבר הזה לקרות.
אבל, אבל מה, מה, מה היה הצורך? כלומר, מה...
היה ברור כל הזמן שיש את המקום הזה שאני כותב שירים, אני צריך, ואני רוצה וצריך לשיר אותם ולבצע אותם, שזה מקום ש... לא משנה כמה קהל יש לזה או, או יש או אין לזה, זה מקום שאני חייב לעשות אותו, במכלוש של כל הדברים שאני עושה. אני לא יכול להגיד לך שזה הדבר הכי חשוב שעשיתי. ברור שברמה מסוימת זה הדבר הכי חשוב שעשיתי, אבל אני גם לא יכול לשפוט את זה. אני שומע את איזה שיר של תמוד, נגיד לא יכול לישון עכשיו, שאני מנגן עם שלום חנוך בלילה עם האקוסית והשירה, ואני שומע שיר שלי, אני יכול, לא יכול להגיד שזה מרגש אותי יותר מהשני, בגלל שאני כתבתי את זה. זה איזשהו מכלול של דברים שעשיתי.
אבל כל הזמן הזה כתבת על המגירה ולא ביצעת, או שפתאום היה לך איזה פרץ יצירה שאמרת אני צריך להיות בקדמת הבמה.
בסוף שנות ה-80, כשעשיתי כל מיני דברים, עזבתי את הניהול ברימון, ובעצם עשיתי כל מיני דברים אחרים חוץ מ... ולימדתי שם, והמשכתי ללמד, בעצם נוצר לי פרק של זמן, איזשהו שקט של דברים, ואמרתי, אוקיי, ואז התחילו לצאת שירים. הייתה תקופה...
לצאת אבל לא לצאת.
בדיוק, הייתה תקופה...
כלומר, לצאת ממך ולהישאר במגירה.
כן, היה קטע, היה תקופה שהייתה לי להקה שקראתי לה שפיצלס, שעם לאה שבת ומר ישראל, וכל אחד הביא את השירים שלו, והיה ברור שלא יצא מזה כלום. בגלל זה גם קראתי את זה שפיצלס, כאילו, היה, לא היה לזה תחות שאתה רגיל. המעריצים של השני האלבומים שהוצאתי, מר גרוסברד היקר ועולי הריח, הם הנכדים שלי. הם פשוט נוסעים באוטו ומבקשים לשמוע את זה. אז יש שם משהו נכון. אני באמת חושב ש...
לא, אבל רגע, אבל תמשיך את הסיפור, כי מסוף שנות ה-80 ועד 2007, עברו איזה 20 ומשהו שנים.
נכון, נכון, זה הבשלה איטית. זה הבשלה איטית. אין מה להגיד, אני לא יודע להסביר את זה. ייתכן ש... אתה יודע, אתה יכול להגיד שזה המקום של, המקום שאני נותן לעצמי בעולם, עם קהילה, עם אנשים, עם חברים, לאו דווקא בן אדם שצריך להביא את השירים, אני יכול לנגן את הגיטרה, אני יכול להפיק את זה. הגעתי למקום שאני חייב כבר לעשות את השירים של עצמי, אבל כנראה שאתה צריך לעבור שום מדבר של עשייה, ומימוש, אם זה רימון, ואם זה הלהקות שהייתי במיליוני אנשים שהפקתי אותם, כדי להגיע למקום, אוקיי, עשיתי את זה, ועכשיו פיניתי לי את הדבר הזה. אני לא יודע להסביר את זה.
אבל אתה מתייחס לזה כאל הגשמת יהודך כמוזיקאי? שאתה אומר, כאילו כל חיי אספתי ולמדתי
לא,
כדי לעשות
לא.
את ה...
לא, לא, אני חושב
ש... זאת אומרת, זה עוד דבר. אמרתי, בשלב מסוים אני צריך לעשות נכון, גם את זה.
נכון, אני חושב שאם לא הייתי עושה את זה, הייתי מרגיש מאוד חסר. זאת אומרת, אני... אני, אתה הולך לשים שיר שאני מאוד אוהב, והוא הפתיע אותי שאתה בחרת אותו, אבל אני שמעתי את זה, אחרי ששמעתי את זה, 10 שנים אני חושב, פתאום אהבתי את המילים, אהבתי את השירה, אפילו ניסיתי לזכר על מה כתבתי את זה, אתה יודע, המון פעמים, אמנים שכותבים שירים לא זוכים על איזה רגע זה נכתב, זה נכתב ונשאר בצמחה את עצמו, ויש שם מלא תפקידי גיטרה ש... וקולות ועניינים, ואמרתי, אוקיי, זה... זה משלים את הפאזל, את התשבט של מי שאני, ויש בזה משהו שאתה יודע, כשאני עובד עם אמן כמפיק, אני תמיד אומר, אוקיי, אני צריך להביא את האמן הזה למה שיותר אנשים. זה כאילו הדבר הראשון, ופה עבדתי בצורה הפוכה, בכלל לא התייחסתי לזה. זאת אומרת, עשיתי את שלי, יצאתי מהעמדה של, אוקיי, עכשיו אני צריך להביא את זה מה שיותר אנשים. יש שם מפיק שזה הבעיה שלו. אני צריך לבוא ולשיר את השירים שלי כמו כל האידיוטים שאני עובד איתם כל השנים.
רגע, ומי הפיק את זה?
את האלבום הזה, למעט שיר אחד שהפיק אביב גפן, שנקרא יש ביצה, אז את כל האלבום הפיק חמי רוטנר. שהוא היה מדהים בגלל שהוא הרבה יותר צעיר ממני, הוא היה אוטוריטה אמיתית, הוא לקח את זה עד הסוף, הוא נורא אהב את השירים, את האלבום, הוא נורא האמין בזה, ובעצם נתן לי לעשות את, את המקום שלי בתוך הסיפור הזה. בוא נשמע את בוא נבגוד. כן.
את הלכת כבר בזמן וזה טוב, אז בואי את, בואי את, בואי נבגוד. את הלכת כבר מזמן וזה טוב, אז בואי את, בואי את, בואי נבגוד. יום שמש כזה יפה, שמיים כחולים, אני בחדר חש כזאת שוקה, שרק סרט כחול יכול להפיק אותה. בעצם רציתי לכתוב שירים, אבל המין הזה מוציא אותי מהכלים, ורק בודק, בודק, בודק את עצמי. רגע, איזה יום היום? את הלך כבר בזמן וזה טוב, אז בואי את, בואי את, בואי נבגוד. את הלך כבר בזמן וזה טוב, אז בואי את, בואי את, בואי נבגוד. במכונית חונה באזור תעשייה, כשהלילה מלא כוכבים, בני השי שלך מנצנצי, והמין הזה מוציא אותי מהכלי. בעצם רציתי לכתוב שירים, ורק בודק, בודק, בודק את עצמי. רגע, איזה יום היום? את הלך כבר מזמן וזה טוב, אז בואי, אז בואי, בואי נבגוד. את הלך כבר מזמן וזה טוב, אז בואי, אז בואי, בואי נבגוד, בואי נבגוד. זה כל כך טוב לאהוב, אז בואי נבגוד. זה כל כך טוב, אז בואי. זה כל כך טוב לאהוב, זה כל כך טוב לאהוב, אז בואי נבגוד.
איזה כיף, איזה כיף, אתה יודע, כי זה גם לא שיר שאני עושה בהופעות שלי, אז בעצם לא שמעתי אותו מאז 2007, שזה המון שנים. וזה, אני, זה ממש כיף. זה כאילו, זה פותח את האלבום, אם אני זוכר טוב, את מר גרוסברד היקר. וכיף לשמוע את זה.
אני, אמרת לי בזמן השיר שאיכשהו פחות נוח לך לדבר
נכון.
על, אני לא אציק, כן? אם תזרום, תזרום, אבל מה שמשך אותי קודם כל זה הכותרת של, של השירה, בואי נבגוד, זה נכון. משהו שאתה אומר.
כן, אוקיי. זה כאילו הקטע שאין אהבה בלי, כדי לעורר אהבה צריך לשאום את, את, את האוקס של הבגידה, על זה השיר.
ואתה אומר,
זה כל כך טוב לאהוב, אז בואי נבגוד, כאילו אם אנחנו רוצים לפמפן את האהבה הזאת, אז...
ואתה אומר, בכלל רציתי לכתוב שירים.
כן. שזה אבל גם... המין הזה מוציא אותי מהכלים, זה ממש סיטואציה, כאילו רציתי, יש את התשוקה הזאת לכתוב שיר, והתשוקה הזאת היא יצרית כמו סרט כחול. אתה אומר, רגע, אז ללכת לסרט הכחול, או להמשיך לכתוב את השיר? זה די אחד לאחד. כאילו, יש שם מלא דברים שהם מומצאים, יש שם דברים שכאילו אתה מסתכל על עצמך הרגע, ואתה רואה שאתה נמשך לכל עבר. זה הייתה תקופה מאוד מאוד טעונה, שהיה לי זמן פתאום פנוי לשבת ולהסתכל על עצמי ולכתוב את השירים האלה.
יהודה עדר, נהניתי בטירוף.
אז אני נהניתי איתך, ולא דיברנו על פוליטיקה. בסדר. אם אני אבוא עוד פעם, אז...
אם תסכים לבוא עוד פעם, נקדיש שעתיים לשיר, למוזיקה ופוליטיקה.
אני מת. באמת, אני כל כך אהבתי את הדיבור שלך ב... בשנים ששמעתי אותך בשש בבוקר.
יאללה, אז נשמור משהו לפעם הבאה. יהודה עדר, המון המון תודה.
תודה לך.